ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, נצא לדרך. חברים יקרים, אנחנו הולכים בעזרת השם בזמן הקרוב, בפעמיים שלוש הקרובות, קרובים? קרובות, קרובות, פעם אחת, כן, סליחה, לברר מושג. אנחנו בפעם הקודמת דיברנו, בפעמיים הקודמות דיברנו על אלמא דפירודה, ומתוך זה אנחנו הולכים וממשיכים לברר עוד מושגים. עכשיו, מה שאנחנו עושים זה נגיעות במושגים האלה, ואתם כיד השם הטובה עליכם תמשיכו ותרחיבו הלאה. אני בכל זאת ארצה להתייחס לפרשה שלנו, אולי אני אשתדל תמיד איכשהו לקשור את המושגים לפרשה, ואם לא אז נוכל עוד שונט, לא, אבל ברצינות, זה ככה ננסה בכל זאת לראות את הקשר, וכדרכנו נשתדל להראות איך הדברים הם מדויקים. ובכן, נפתח בסיפור. הימים היו שלהי המילניום הקודם במניינם, י"ע, השם שמור במערכת, לוחם צעיר, באותם ימים עם בלורית מתנפפת ברוח, הלך לעשות מילואים. עבדכם הנאמן. באותם ימים, ולמעשה כל מילואים שקיבלתי, משום מה התייחסתי מאוד ברצינות לצו, בזמן שהחברים בפלוגה התייחסו אליו כאל קייטנה. זאת אומרת, אם כתוב להיות ב-10:30 בבוקר בבסיס, אז השתדלתי להיות ב-10:30 בבסיס. ובכן, הלכתי לקצה הארץ הנושבת, הלא הוא באר שבע. מעבר לזה, דרומה, הרבה מאוד אנשים לא יודעים מה מתרחש, חוץ מהימים של הצבא. כן. וישבתי שם, זה היה יום שני בשבוע, אנחנו יושבים, בפתאום, היה לנו איזה חיפאי אחד, אני הייתי קורא לו, הוא היה מבסוט של החיים, תמיד עם חיוך כזה, תמיד כזה, אפילו כשהוא היה במדי ב', כולו מאובק, תמיד היה נראה לי שהוא הולך לאיזה חתונה, תמיד מתוחתק וזה וכו'. ישבנו בתחנה, תכף תראו לאן אני חותר, אני אשתדל לא להאריך בסיפור, זה יכול להיות סיפור בהמשכים. בקיצור, אנחנו יושבים בתחנה שהייתה די שוממה באותם שעות בבוקר, והתחלנו לפתח שיחה ערה. חמוד, הוא התחיל לדבר איתי על הא ועל דא, על שאלות הקיום, וכמובן זה כאילו כל השאלות של הישראל ישראלי הטיפוסי, שבין מלחה למייריב גיליתי שיש לי שאלות אמוניות עמוקות, ויש לנו עכשיו הרבה זמן לדבר. בקיצור, הגיע אוטובוס לצאלים, ואני לא מאמין, תוך 5 דקות, זה פשוט לא יאומן, אנחנו יושבים כמה מילואימניקים, הכוחות הסדירים פלשו אל השטח. זה יום שני, מה הם עושים שם? אני אומר לכם, אני יושב מול האוטובוס, פתאום קומטות מכל הצדדים פלשו, עבדכם הנאמן נשאר בתחנה אחרי שישבתי וחיכיתי 30 דקות, מה שעוד יותר גרם לשיחה להיות מעניינת. האוטובוס הבא היה כבר רשום על 11:30, 12, אני כבר לא זוכר, זה פרטים מרכזיים אבל שוליים לצורך העניין שלנו. בקיצור, אנחנו ממשיכים לדבר, והבן אדם מתחיל להגיד לי, יש אלוקים, אין אלוקים, מה התכלית של העולם, מה מגמת העולם, באמת שאלות שלפעמים אנחנו לא מבררים אותן. מה היחס שלנו אל אלוקים, אל הקדוש ברוך הוא? התפתחה שיחה ערה. בינתיים הגיע הזמן, 11:45, ושמנו לב לטפטוף איתי עוד פעם של הכוחות הסדירים. הפעם אני מצטט אותו, הוא אמר לי, ידידי, הפעם זה אללה ואכבר. אני מצטט, נאמן למקור, חותמת, הוא אמר לי, כי האוטובוס הבא הוא 16:00, ולא ייתכן שאנחנו נשב פה בתחנה מאזור 8:30 בבוקר עד 16:00, כי די מיצינו, מיפינו את התחנה להתקפה, והכל היה כבר איזה. בקיצור, עוד פעם נהיה בלגן, אני אשכח את זה, פשוט נתנו לעצמנו להיסחף עם הזרם. בפעם הקודמת ניסינו להילחם עם הזרם, מה שלא עלתה בידינו. הפעם די נסחפנו, די התנקזנו לכיוון הדלת, השיחה המשיכה להיות באוטובוס, ואז כשהגענו לצאלים, התקדמנו לכיוון הבסיס, עמדנו לקבל את המדים של המילואים, להלן המשפט שהוא אמר לי. הוא אמר לי, אבל אתה יודע, כל מה שקורה כאן זה משחק אחד גדול. אמרתי לו, למה אתה מתכוון? רגע, לא, תכף. הוא אמר לי, אבל אתה יודע מה אני רוצה לשאול? אמרתי לו, מה אתה רוצה לשאול? הוא אומר לי, מה התכלית? לאן זה הולך? ואז כשאני בא להגיד לו, אמרתי לו כאילו בתור דתי, אתה יודע מה אני הולך להגיד לך? אז הוא אומר לי, כן, אבל זה נראה משחק אחד גדול. במילים אחרות הוא אומר לי, מה שעלה מתוך השיחה זה שיש את הקדוש ברוך הוא, סליחה, אני לא רוצה לדבר על הקדוש ברוך הוא ככה, יש את אלוהים, היי, מלשון חול, זה לא האלוהות שלנו, שהיה משאומם באינסופיותו, ברא עולם, ועכשיו יש חוות נמלים, נכון? יש חוות נמלים, מסתובבים נמלים, כן, וחוות נמלים זה עוד דבר טוב. אני רוצה להגיד לכם את שיעורי טבע שהחבר'ה שלנו עשו בחק הטבע בשיעור ד' ה', נמלים עלו על המוקד עם חומצות וכל מיני דברים. אבל בכל אופן, זה נשמע שיושבים שם בשמיים, יש שם מישהו בשמיים, שזה פחות או יותר התפיסה הילדותית שלנו את האלוקות, רואה כל מיני, אמרתי לכם פעם, נמלים מסתובבות, זה נחמד, זה מואחים אותו, זה אוי 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 אוי, אתה יודע, כאילו כמו הילדים שמסכנים איזה, קולטים איזה חיה כזאת שנתפסה, תביא גפרורים, אתה יודע, כאילו מתחילים לשחק איתו, הוא מסכן כבר, הג'וק נהיה נכה כבר ככה מקפצץ, ואז אתה כאילו תוקע בסיכות, מסכן הוא כבר מנופף עם שבעת הידיים שנשארו לו מתוך השמונה, שמצטמצמות לחמש, שמצטמצמות לארבע, והוא מבקש כבר למות. יש הרבה מאוד פילוסופים שככה תיארו את העולם בתיאור עצוב, כן? שאחד מהם, אני לא יכול להגיד ידידנו, אבל הרב קוק מתייחס אליו בצורה ארוכה, שיש בו משהו מאוד שקשור לתרבות המודרנית, פילוסוף שחי בארצות הצפוניות של אירופה, שרק תיקחו בחשבון שרק המזג האוויר שם הוא מדכא גם ככה, שהוא מתאר את העולם כביצה אחת גדולה. מכירים על מי אני מדבר?
התנין
התנין הגדול הרובץ בתוך יוריו, ככה, כן, ככה הרב קוק קורא לה, שופנאואר. הוא אומר ככה, העולם הזה בנוי בצורה של ביצה אחת ענקית שכולנו זרוקים בתוך הביצה הזאת. זה נשמע כאילו מה פתאום, מזעזע. תכף תראו שבלי לשים לב, לפעמים בלי לשים לב, גם אנשים עם נפח כיפה מקסימלי חושבים ככה בלי לשים לב לזה בכלל. ובאמצע שוחה תנין עיוור, שבאופן שהוא קרא לזה הגורל, ואנחנו כולנו תקועים בתוך הביצה הזאת. יום אחד התנין שובר ימינה, אז כל הביצה ככה מתנדנדת, כולם נזרקים אחד על השני, ומסכן מי שנמצא בנתיב שלו. וככה התנין העיוור שוחה בתוך יאוריו, שוחה, ומי שנמצא על הנתיב שלו מסכן, ומי שלא נמצא על הנתיב שלו גם סובל. ולכן בתור בני אדם צריכה להיות לנו סולידריות חברתית, כלומר אחווה חברתית, כי כולנו חס ושלום עלולים ליפול אחוות מדוכאים כזה, כי אין על מה להילחם, אנחנו איזה פרושים שנמצאים בתוך איזה ביצה. ולכן ההמשך הטבעי של תפיסת עולם כל כך אופטימית היא שמי שהגה אותה התאבד.
באתי
לשאול אם
הוא התאבד.
כן, אז גם תתאר לעצמך את הנוף המדכא המאומם של של נורווגיה, של כל המקומות האלה שרוב הזמן הם כאילו יותר מעוננות, אז זה גם לא כל כך מוסיף בדיוק לאווירה הנפשית. כאילו, מה זה?
גילו שבאמת זה נכון שיש רמת האור באזורים האלה קטנה יותר.
נכון, אני יום אחד פגשתי תיירים המכונה טוריסטים, כן, יש כאלה שכל דבר הם צריכים לכנות אותו בשם. אז התייר שליטה אמר לי, כן, איך מגיעים לזה? זה היה יום גשום כזה. אז אני, באנגליש שלי, אמרתי לו זה וזה, ואמרתי לו, לא זוכר איך זה התגלגל. הוא התחיל להתעניין באנתרופולוגיה יהודית וכולי, מה הצבעים של הכיפות. אמרתי לו, I don't understand it also, אל תכניס את זה, היהודים מסתבכים עם זה. אז אמרתי לו, תראה, יצא לך יום כזה גשום. אז הוא עושה לי, יום גשום, היה כזה יום מעונן כזה. הוא אומר לי, אצלנו? זה יום קיצי. באמת, אני לא צוחק, אני ממש, לא, לא זוכר, גם איזה ארץ צפונית כזאת. לכן, אנחנו הולכים רגע לברר שני דברים. בואו נתחיל ונצא לדרך. הנושא של השיעור הוא לבושים דמלכה, איברים דמלכה והשתאווה בגופה דמלכה. כמו שאתם מתארים לעצמכם, זה לא, זה דברים שהרב קוק מביא אותם, או יסודות שהרב מביא אותם מהעולם הרזי, מהעולם הפנימי. המקור של הדברים הוא למשל בזוהר הקדוש, בעוד מקומות, שנגיד תרי"ג המצוות הם תרי"ג איברי המלך, תרי"ג איברים של המלך. ודרך המושגים האלה אנחנו רגע רוצים לברר משהו יותר עמוק. אין כאן רק משהו סימבולי, אלא יש כאן יסודות מאוד מאוד עמוקים. אנחנו נברר את זה, ושבוע הבא בעזרת השם נמשיך את המהלך הזה. בואו נראה כמה שנספיק היום. כדי לענות לשאלת הישראל ישראלי הטיפוסי, כמו החבר שלי במילואים, מה זה, איך אנחנו מתייחסים אל האלוקות, איך אנחנו מתייחסים אל הקדוש ברוך הוא, שאלה כל כך פשוטה שעוסקת בדברים כמו איך אתה מתייחס לאינסוף. ובכן רבותיי, כן.
זה כמו השאלה שעולה מאדון עולם, איך אם אדון עולם אשר מלך ויותר מכל הציר הדברם, אחרי ככלות הכל לבודם לך נורא, אז מה היה כל המשחק הזה באמצע?
נכון, וגם כן, אדון עולם, אני זוכר את זה כשהייתי בשיעור ב' במרכז, ורב אבינר הביא לנו שיעור על אדון עולם, אז הוא אמר שבתפילה אסור, אדם צריך להתפלל, את הלימוד של התפילה הוא צריך לעשות קודם. הוא בחר את אדון עולם, אדון עולם מלא כאילו בדברים שצריכים ליבוד. אדון עולם, אני זוכר הוא עשה לנו את זה, אדון עולם אשר מלך, אבל אם הוא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא, אז על מי הוא מלך? אם בטרם כל יציר נברא הוא כבר מלך, ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא. כן, ובאמת האמירה הזאת, אם אנחנו לא לומדים אותה נכון, זה נשמע שהקדוש ברוך הוא, לא חזר שם, שיש איזה אלוקות שברא באמת איזה משהו באמצע, ואחרי הכל זה כמו שהוא מועך את הנמלים ככה לבדו ימלוך נורא. כן. עכשיו, מה זה גורם לבן אדם הרגשה כזאת? מה זה גורם לבן אדם הרגשה? אתם, א', זה הרגשה שאני שמעתי אותה מהחבר שלי במילואים. אז מה זה פה? אנחנו לא מעיזים להגיד את זה, אבל תכף תראו שזה ההבנה, זה השיגים, הרב ידבר על זה, זה השיגים בתפיסה שלנו. שאז אתה אומר, רגע, מה, אז הכל משחק? הכל משחק? אתה אומר, הקדוש ברוך הוא רצה להיטיב. כן, אני זוכר שגם אחד מרבותיי, אנחנו צריכים, העלה את השאלה הזאת, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. כן, לא כמו בני נוח שיש להם רק 7 פרויקטים, אתם הולכים להזיע חבל על הזמן.
כן,
ככה תופסים את זה. אתם זוכרים גם שסיפרתי, נכון, אתם זוכרים גם כן ש לא זוכר למי סיפרתי את זה, שהייתה לי, זה כל כך מתיקות יהודית ישראלית. היה לי אזכרה של סבא, של סבא וסבתא שלי ברעננה. אז הייתי הלכתי ליורצייט, כמו שאצלנו בגדדית קוראים לזה ירסייט. כן. בן איש חי כותב שאם חל יום אזכרת אביו, אם חל יום היורצייט של אביו או אמו, יעשה כך וכך. ואז הוא כותב ודע שיורצייט בלשון בני אשכנז זה יום ההזכרה של זה וזה. אז איפה שאני גדלתי מעולם לא התפללו בבית כנסת אחר, בגלל שכתוב כל הקובע מקום לתפילתו אלוהי אברהם בעזרו. אז הם לא יודעים אפילו את ההוויה ההגייה האשכנזית. אז דוד שלי מעביר שיעורים והלכות וזה, אז הוא קורא את ההלכה בבן איש חי, כותב רבנו בעל הבן איש חי, אם חל הירסיית, על מה הוא מדבר? בקיצור, לענייננו, בוא רגע נברר את זה.
יכול לזכות את ישראל, לזכות מלשון זיכוך?
אוקיי, נכון, אבל זה נושא. אני רק אומר שההבנה הילדותית, יפה אמרת, אבל ההבנה הילדותית של אחי זכית, זכית אחי זכית, היא לא תקפה כאן. אז בואו נתחיל לברר לי את המושגים. כשאנחנו ילדים קטנים מתארים לנו את הקדוש ברוך הוא שהוא יושב שם בשמיים. עכשיו תלוי כמה תיאורים הם עשירים, כן? יושב שם בשמיים כן, יושב בשמיים משחק לעמו. אז אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא יושב בשמיים ועושה כאילו וכו'. עכשיו, אם אני ככה מתאר את הקדוש ברוך הוא, לא פחות זה על גבול הכפירה. למה זה על גבול הכפירה? כי אם ככה, כי זה בשוגג. אבל אם זה באמת אדם חושב שזה ככה, זה די יכול להיות כפירה. כי נכון, זה הגשמה. אז אנחנו צריכים רגע לברר איך אנחנו מתייחסים אל הקדוש ברוך הוא, איך אנחנו בונים ערך נכון, מתארים את הקדוש ברוך הוא כמלך שיושב שם בשמיים, שאנחנו צריכים לתת דין וחשבון לפניו, וזה בוודאי נכון. אבל אי הבנה נכונה מה המגמה האחרונה בעבודת השם, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, יכולה לגרום לאדם להיות מאוד מאוד מריר. כי די, למה? אתה רוצה לעשות לנו טובה, בשביל מה? ככה אומרים לנו. לא, הרמח"ל אומר לנו למה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. למה מצוות? כדי שלא יהיה נהמה דכיסופה, לחם של בושה. הוא רוצה שנתאמץ כדי שנרגיש שמגיע לנו. למה? למה? לא יכלת, אז זה סוג השאלות. לא, כי אם זה, אז יכולים להתחכם איתך בשאלות ולהגיד לך, אז למה הוא לא נתן לנו הרגשה שיהיה לנו טוב למרות שאנחנו מקבלים זה וזה וזה. אתם תראו שגם ברמח"ל יש גבול עד איזה נקודה אפשר לשאול. ויש מקומות שרמח"ל אומר, כך גזרה חוכמתו הפשוטה, או אמיתתו הפשוטה. כלומר, זה כבר משהו שהוא מעבר ליכולת הקיבולת שלנו. אבל מכל מקום, אנחנו רגע רוצים לברר את היחס שלנו אל האלוקות. אנחנו מתחילים את זה בשיעור הזה, בשבוע הבא עוד נרחיב את הדבר, ואנחנו נראה שאובכן רבותיי, מהפך. עם ישראל הוא לא דת, תורת ישראל, סליחה, היא דת, היא לא דת מונותאיסטית, כלומר שמאמינה באל אחד, למרות שאנחנו אחת משלושת הדתות המונותאיסטיות, זה המונותאיסטים אומרים, אלא אנחנו מאמינים באל אחדותי. אנחנו צריכים כבר להתבגר מהמחשבות המצומצמות האלה, שאנחנו מאמינים באל אחד, הנה הוא, נכון? מה שאחר כך יביא את הקלקולים, את הקלקול הגדול שקוראים לו נצרות. אבל בואו נעשה את זה לאט לאט. אומר הרב, עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף, שכל מה שנכנס בתוך הלב הרי זה ניצוץ בטא לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער, ומה שראוי להיות משוער אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי מה שהוא באמת. שימו לב, עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף. בדיוק. וגם זה נראה לך שהבנת? כלום. עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף. בינתיים אנחנו נראה את זה, זה כספר החתום, לאט לאט המושג ייפתח. אז מי שזכר ככה ללמוד את זה עם הרב גדי בוודאי יוכל להחכים אותנו. אנחנו עוד פעם, אני לוקח את זה כבסיס שדרכו אני רוצה להתרחב הלאה. עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף. קודם כל, הבנה בסיסית שאין לי הבנה. נשמע מעצבן, נכון? אין לי הבנה. אני מבקש שתזכירו לי, אני מאוד מאוד רוצה לדבר על בהקשר של הפרשה שלנו לגבי הגאולה. אז אני מבקש שמישהו בעשרה לי יזכיר לי, לא שנראה לי שנספיק להקיף את זה, אבל אני אתחיל כאילו כיוון מסוים. מה כן, אזכיר לי את זה, בסדר? עיקר האמונה היא בגדולת שלמות אינסוף. אגב, סליחה, רק שאלה טכנית, אחרי זה החבורה של רב אנסבכר זה פה?
כן.
אוקיי. שכל מה שנכנס בתוך הלב הרי זה ניצוץ בטא לגמרי לגבי מה שראוי להיות משוער. כלומר, משוער זה בהבנה השכלית, מה שאני יכול להכיל, מה שאני יכול להבין. כל מה שאני מבין זה כעין וכאפס ביחס למה שהייתי ראוי או אמור להבין. אתם מבינים? אפילו בהגדרות המצומצמות שלי.
ולמה אני לא מבין את זה?
יפה מאוד, זו השאלה המתבקשת.
מדובר בדברים רוחניים או בכל דבר?
לא, כרגע על שלמות אין סוף. כרגע אנחנו מדברים על האמונה. כרגע אנחנו מדברים על שלמות אין סוף. אז, ולמה אני לא מבין את זה?
אפשר להגיע לשלמות הזאת?
סליחה?
אפשר להגיע לשלמות האמונה?
מיד, מיד. קודם כל אנחנו מדברים על ההכרה שלי ביחס לקדוש ברוך הוא. עכשיו, ולמה אני לא מבין את זה? כי העולם עבר תהפוכות. א', משבר ראשון, חטא אדם הראשון. יש לי מסך מול העיניים. רגע, 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 עוד משפט אחד. וככל, סליחה? כן, אבל קודם המרחק הוא היה חיובי, כדי לייצר כיסופים. אבל כשאדם הראשון חטא, זה עוד מרחק. עכשיו, אנחנו לא מתארים את זה כמשהו חיצוני. זה לא משהו חיצוני שהאדם הראשון חטא, הקדוש ברוך הוא ובא, אמר לו, נו, 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 go out. צריך להבין את זה לעומק, את המושגים האלה. זה מושגים מאוד רוחניים, מאוד עמוקים, שמתוארים כגירוש מגן עדן וכל הדברים האלה וכו', וזה לא משלים, אבל זה מושגים עדינים. אבל בוודאי יש איזה מסך שנפרס על האדם. איך הרב אומר? כל חטא, באורות התשובה, כל חטא יוצר מסך בהבנה. לכן צריכים להקדים תשובה לפני הלימוד, ומתוך כך גם כן אחר הלימוד.
כן, לפני הלימוד.
יפה, תגדל ההבנה ויגדל ערך הרצון וכו' וכו', כמו שהחכם הקדוש כאן מצטט לנו. ורבנו אריה הקדוש מסופר שכשהוא לא היה מבין נושא מסוים, הוא היה יושב ובוכה עליו ועושה תשובה, למרות שתבוא ותגיד מה זה קשור, אלא ההבנה היא שהמקום המוסרי שלי יוצר אצלי הבנה מדויקת. אותו דבר גם כן חכם לא יכול להורות בתורה כשאין אצלו משהו מתוקן. אז כל מה שנכנס בתוך הלב, הרי זה ניצוץ בטל לגמרי למה שראוי להיות משוער. ומה שראוי להיות משוער, כלומר גם אם כאילו כבר סגרתי את הפער האנושי, אינו עולה כלל בסוג של ביטול לגבי מה שהוא באמת. זה אפילו לא עולה בסוג של ביטול, זה אפילו לא נקרא ביטול, זה כלום. אנחנו נראה שאפילו המושג אור אין סוף, זה מושג שיש מחלוקת להסביר מה זה אור אין סוף או אין סוף, אבל אפילו המושג הזה הוא מושג קצר, זה אפילו מושג מתאר. אין לך מילים לתאר את האלוקות. איך אני, אז לאן אני אמור להגיע? אנחנו נגיע לזה. לאן אנחנו, בעזרת השם, במהלך הדרך, לא בבת אחת, אנחנו עוד פה בסביבה, בסדר? אבל גם כשאדם מתארים מה זה הקדוש ברוך הוא, אז אומר, זה הכל, אני הנפש שלי, זה מעבר לכלים, מעבר לתיאורים. גם זה מושג מצומצם. אתם יודעים למה? כי זה מעבר לתיאורים שלי ולהבנות שלי ולצמצום שלי ולשכל שלי. ולכן הרצון של האדם להכיל את העולם ולפעמים להכניס את הכל, איך אומרים, לליטרת הבשר, כמו שהראשונים אומרים, שיש לו בראש, תראה שזה גם סוג של עבודה זרה. אין לנו הבנה. גם להגיד שזה מעבר לכל, זה לא נכון. כי אתה מדבר על הכל שלך, עם חף כמובן. אין לך בית קיבול, אין לך, על מה זה יותר מהכל? אתה אומר לילד קטן להבדיל, כן? אתה מדבר על אבא שלך, אז אתה רואה פתאום הילדים כאילו הגבות עולות, יורדות, הווינקרים עובדים ככה. אבא שלי הוא מלן תלפים בעולם, מלן תלפים, כן? נכון? ואז אבא שלי הוא, אבא שלי הוא שר המשטרה, אבא שלי המציא את המשטרה, אבא שלי, אתה סתם אומר את זה, נכון? פתאום הוא נתקע, כבר אין לו לאן לטפס. הלאה, אם הוא, כן,
אולי קצת פילוסופי, אבל גם לומר שאין לנו שום הבנה בקדוש ברוך הוא, זה גם מגבלה?
נכון. לכן אנחנו נגיע לזה, כי עוד פעם, אין לי הבנה, זה אומר שלי אין הבנה. במסגרת שלי אני כאילו אומר, הקדוש ברוך הוא מעבר לליטרת בשר הזאת שיש לי בראש, אבל הוא הרבה 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 מעבר למה שאני חושב שהוא הרבה מעבר. אתה מבין? לכן כשאנחנו אומרים האל הגדול, אז גם כן ההבנה זה הערה מאוד נכונה. לכן אתה תראה שכשהראשונים נכנסים, הקדמונים, לדקויות, הם כל הזמן יחלקו, הם יגידו, יש דבר שקוראים לו אמיתותו הפשוטה. אתה לא מדבר על זה אפילו שאתה לא מבין את זה, כי אם אתה אומר שאתה לא מבין את זה, אז אתה מגדיר, בדיוק, אז אתה מגדיר מה אתה לא מבין, אז זה גם סוג של הגדרה. עכשיו אתם מבינים מה זה? תכף תראו, כן? כן, אני כל פעם חושב שיש לי כאן איזה, עדיין איזה פאה, אז אני כאילו ישר מגיע לקרקפת. אבל בעזרת השם, תעשו לי מי שבירך, שבעזרת השם בקרוב.
מהרה.
אמן, אמן, מהרה. אבל בכל אופן, אתם מבינים, יש איזה נקודה עמוקה של ענווה, שיש משהו שהוא מעבר, גם למעבר שאני חושב במעבר. כן? זה כמו ש... תבין עוד פעם, תחשבו כל הזמן, תחזרו לילד הקטן, כן, לילד הקטן, שכרגע פסגת חלומותיו זה האופני הערים האלה עם ה... כן, ואתה אומר לו, מה יגרום לך עושר אילאי מעבר למילים? אופני הקודש. אבא, אני אגיע איתם כל יום לבית כנסת. כן,
חוץ משבת.
חוץ משבת. לא, הוא גם מחמיר, גם בשבתות הוא מגיע עם הבית. אז הוא, לא ידעתי, לא רציתי לאחר לתפילה, אז למה עשית 4 סיבובים מסביב לבית הכנסת? חיפשתי חנייה. בעזרת השם אני מאחל לכם, תראו את זה, אנחנו שכחנו איך דיברנו, אבל ילדים הם מתוחכמים, אתה לא יודע מאיפה מביאים את התירוצים האלה, ואז אתה משוכנע שהם ירשו את הגנים של המשפחה של האישה. הלאה, אם אומרים על דבר הטוב או על דבר החסד, המשפט, הגבורה, התפארת וכל משהו חיים ופרח חיים, או על דבר האמונה והאלוקות, הכל הוא מה שהנשמה כוספת במקוריותה למעלה מן הכל. אם אנחנו מדברים על מושגים, חסד, משפט, וזה וזה וזה, זה רק נקודות ציון למשהו שהנשמה מתגעגעת אליו. גם כל השמות והכינויים בין העבריים ובין הלועזיים, יש בזה דיון הרי, גם כן לכינוי לועזי יש את המקום שלו. כן, למשל, יש הרבה מאוד שטועים. הישראל, ישראלי הטיפוסי, משתמש בכל מיני כינויים בערבית מבלי שאין לו מושג על מה הוא מדבר, ולפעמים זה בעיות לא פשוטות. הם א', להגיד, יש כאלה, פעם אמרתי למישהו, תיזהר, אל תגיד בחיי, זה לשון שבועה. אז איך הוא אמר לי את זה?
בחיית.
כן, אז גם בחיית, בחיית זה גם כן, כן. אבל למשל, המילה בערבית רבק, כן, אתם יודעים מה פירוש המילה רבק?
אלוקיך.
רבק זה אלוקיך, בדיוק. ואם חז ושלום בן אדם מוסיף, יש כאלה שמוסיפים איזה מילה לא כל כך הגונה לפני כן, נמצא בן אדם מחרב ומקדף חז ושלום בלי שהוא שם לב. כן, או בן אדם אומר וואלה, ממש וואלה. וואלה זה שבועה באלוהים, זה הכוונה. וואלה בערבית זה באלוהים, זה שבועה בכינוי. אז בואי נראה, פעם הבאה שתגידו וואלה זה אחלה צ'ונט בעולם, תחשבו על זה פעמיים. אז גם לכינוי, מה?
גם באנגלית יש את הוואלה.
לא, וואלה?
כן.
לא, וואלה.
זה מילה צרפתית גם.
מה?
וואלה בצרפתית זה הנה זה.
הנה זה, לא. לא, אבל וואלה זה שתי מילים בערבית.
כן,
וואלה. אז אני אהיה וואלה.
הרב במילא אף אחד לא יכול לבטא את זה כמו שצריך, אז מה זה משנה?
אבל אל תתעסקו עם זה, מה?
הביטוי זה...
לא, אבל כשישראלי אומר וואלה, הוא לא מתכוון להגיד וואלה, נכון? זה במילאל.
אתה פעמים לך זה וואלה.
זה חמודים אתם. קיצור, עזבו.
אל תגידו.
אל תגידו, בדיוק. אל תגידו. יאללה. לא, יאללה, אני לא חושב שזה כינוי.
יאללה.
לא, יאללה.
יאללה, זה גם
כינוי
של יאללה.
לא, בהכרח. לא בהכרח, אבל צריך לדעת בקיצור לשים לב לדברים האלה. אבל בכל אופן, כל השמות והכינויים, י' כ' ו' כמותר להגות אותו? לא, והוא עדיין שם. אנחנו מתארים את האלוקות בשני צורות, או בצורה של שמות ואותיות, או בצורה של איברים. תשימו לב לזה, זה התיאורים, איך אנחנו מדברים על גילוי האלוקות.
ליו"ד כ' ו' יש כאילו איבר משלו?
זה תיאור של שיעור קומה שלם, הראש, הגוף וסוף הגוף. מה זה סוף הגוף? או החלק, בת זוג של הגוף. סוף הגוף זה לא הכוונה
הציפורניים.
לא, אז כשאנחנו אומרים בת הזוג הכוונה הגילוי, אבל כל הדברים האלה הם תארים, הם גילויים. כן, לרב קוק היה יצר הרע, הוא אמר שיש לו יצר הרע להגות את השם באותיותיו. וואי, איזה מסכן. אתם יודעים, בן אדם שיש לו יצר הרע להגיד י' כ' ו' כ', אבל כמו שהכהן הגדול אומר אותם, זה גם תיאורים. או שאנחנו מתארים את האלוקות בעיניים, אוזניים, עיני השם אלוקיך, כן, אצבע אלוקים, יד השם לא תקצר, והארץ אדום רגליו, בתיאורים איברים דמלכה, כאשר כל איבר מייצג גילוי אלוקות.
אנחנו אולי אחד הפעמים נדבר על דיברה התורה כלשון בני אדם, בסדר? בכל אופן, גם כל השמות והכינויים בין העברים ובין הלועזיים אינם נותנים כי אם ניצוץ קטן וכהה מהאור הצפון שהנשמה שוקקת לו ואומרת לו אלוקים. כלומר, יש איזה געגוע בנשמה שהנשמה כוספת לאלוקים, אבל היא לא יודעת לבטא אותו, אז היא צריכה איזה מילים, איזה ביטוי. עכשיו בואו תראו רגע מה הבעיה. אם אני לא יוצר, אולי עוד דקה אחת, כל הגדרה באלוקות מביאה לידי כפירה. בלשון אחינו בני האשכנז, שחלקכם זה אחינו, זה גוואלד, כל הגדרה באלוקות מביאה לידי כפירה. מה זה הגדרה באלוקות? שאתה מגדיר את האלוקות, לא את גילויי האלוקות. לא שאני אומר שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרך מידת החסד ודרך מידת הגבורה ודרך מידה הזאת ודרך מידה אחרת, אלא שאני אומר זה הקדוש ברוך הוא, זה האלוהים שלנו.
חל כותב בדרך השם שהאלוקות, כאילו שהשם טוב.
אז זה, אני לא רוצה רגע להיכנס להשתלשלות של ההגדרות, כי אנחנו צריכים לדבר לפי זה על רס"ג, על רבנו בחיי, על הכוזרי ועל הרמב״ם. אבל בכל אופן, גם כשכתוב טוב, הכוונה תמיד, גם אם תראו גדרי חיוב, שזו שאלה נפלאה, הם להפוק את גדרי השלילה. אנחנו לא מתארים את האלוקות בגדרי חיוב. סוגיות מאוד עמוקות, אבל באופן כללי כל הגדרה יוצרת לנו סוג של צמצום שאחר כך יכול לגרום להשתלשלות של עבודה זרה, שמיד נבין איך זה קורה. שימו לב, ומבלדי הידיעה, ההגדרה היא אלילות רוחנית, אפילו הגדרת השכל והרצון, ואפילו האלוהות עצמה ושם אלוהים. הגדרה היא, גם כשאתה מדבר בשמות הקודש, זה הגדרות. אלא מה? זה לא הגדרה, זה גילוי. יש את הגילוי של הקדוש ברוך הוא דרך מידת אלוקים, זה מידת הגבורה, מידת הוויה, זה שזה סוג של או חסד או השילוב ביניהם, וכו וכו וכו. מבלעדי הידיעה העליונה שכל אלה אינם כי מזרחות ניצוציות ממה שלמעלה מההגדרה, היו גם הם מביאים לידי כפירה. אז אין לי הגדרה, אבל כאן אנחנו נכנסים לבעיה. כי מצד אחד, בדרך כלל אנחנו רגילים להגדרה שיש את הקדוש ברוך הוא שם למעלה ויש אותנו פה למטה, ואנחנו פונים אליו, נכון? הוא שמה ואנחנו פה. גם התיאור הוא שמה, נכון? הוא שמה ואנחנו פה, שזה גם תיאור לא מדויק. מה הוא שמה ואנחנו פה? הוא מלוא כל הארץ כבודו.
רב, התיאור המדויק זה מה שרב גמל אותנו, זה מי ששמע גן.
כן, עכשיו רציתי להגיד את זה. זה הילדים בגנים הארץ ישראלים. הבן שלי חוזר, הבת שלי, כן, נשים, שמרה, מלמדים אותה. היא שרה, מה שרתם בגן? היא אומרת לי, לא זוכר איך השיר מתחיל, ואז היא אומרת לי, השם הוא פה, השם הוא שם, השם בכל מקום בעולם, למעלה הוא שם, יש לו שלום, למטה הוא פה. אתם מבינים מה זה? אני לא צוחק שזה פעמי גאולה, שילדים שרים לך, השם הוא פה, השם הוא שם, הוא אורות אין סוף וכו'. היא למדה כבר את קוקניקית, היא כבר למדה את זרעונים, חשוב שהם לא על פי הקו וכו'. ובאנשים שנעתקו לגמרי מהדעה המקורית הזאת, מביאים עם באמת לידי כפירה גסה. אם הכרת הלב קרועה ממקורה, הרי היא מתגלדלת ולא שום ערך, ואין תקנה שתהיה מהירה בצורה חיה, כי אם על פי הקישור בהערת אמונה שהערה כללית למעלה מכל ערכים, ובזה היא מבססת את הערכים כולם. כלומר, אני צריך להאמין שכל מה שאני אומר, כל מה שאני מכנה, זה כינויים, זה גילויים, זה לא האלוקות. אין לי הגדרה לתאר את האלוקות. עכשיו בואו נתאר פה את הבעיה. יש שתי גישות. גישה אחת אומרת, אני פה, אלוקים שם. רוב התורה, הנביאים, והתפילה שלנו בנויה על היחס הזה. יש אלוקות, יש אותנו, ואנחנו מנהלים דו שיח. ולפעמים, רק אם נשארים עם ההבנה הזאת, ההבנה הזאת יוצרת, כמו שנראה בעזרת השם שבוע הבא באורות, רמזתי על זה שבוע, לפני שבועיים, היא יוצרת מרירות, היא יוצרת קושי. כי אתה מתאר את הקדוש ברוך הוא שמה בשמיים, ואני פה בארץ, ואני צריך ליישר קו, והאלוהים, עכשיו אני אומר עם ה', נהפך לאלוהים זרים. זה זר לי, הוא כובש אותי, אין לי ברירה. איך פעם מישהו אמר לי, מה לעשות, חבל שלא נולדתי איזה תינוק שנשבע, אכלתי אותה, נולדתי דתי, אני יודע את האמת. תבין? אז אתם מבינים מה זה יוצר אצל האדם? זה יוצר אצל האדם רירות. אם אני לא מבין מה טיב היחסים, זה לא שאלה פילוסופית כאן, מה אתם מתפצפים פה ב-12 בלילה, שהם פה, שהם שם, כל העולם, כל זה וכו'. זה דבר מאוד מאוד עמוק, שגוזר דבר מאוד מעשי. אם אני לא בונה באמת נכון את היחסים שלי ביני לבין הקדוש ברוך הוא, חלילה וחס, מה שזה יוצר את זה לאדם, זה מרירות. זאתי ההשקפה, במשפט אחד, המונותאיסטית הקלאסית. מה זה מונותאיזם? מונו זה אחד, תאיזם זה
אל,
אמונה באל אחד. הוא שם, אנחנו פה. פעם הייתה מדבקה כזה של הליכוד, הם שם, אנחנו פה. לא, של השמאל ימין כבר הלכנו לאיבוד. כן, היום הרי בחירות זה בינגו, אתה שם פתק, אתה לא יודע באמת אם זה שמאל או ימין. כן, זה בינגו. ככה הכל זה, וזה מתערבב שם.
לא, השמאלנים דווקא נשארים שמאלנים, ארץ לא ממש בעד ארץ ישראל השלמה.
לא, אבל בכל אופן, לא, אבל זה מאוד מעניין, כי השמאל מוציא למלחמות, הימין מחזיר חבלי ארץ וכו'. לא משנה, נעזוב את זה, חלק מהתופעות המעניינות של גאולת ישראל. אבל לענייננו, אם אנחנו ככה רואים את הדבר, אז ריבונו של עולם נתפס, כי חס ושלום, כאל זר. זה האל הזר. אדם יכול להיות, אתם מבינים, זה הגוואלד הגדול. שאם אני נשאר, רק משפט אחד, סליחה, אם אני נשאר עם ההבנה הילדותית שקניתי בגן, שלא התפתחה, עוד מימי חדווה, כן, הגננת חדווה ירום הודעה, תשלימו את הגננת הרלוונטית שלמדתם אצלה, כן, כל אחד בימי הגננת, כמו קלוז באנגלית, ירום הודעה, אני נשאר עם ההבנה הזאת, אז אני לא מבין למה אני נהיה עצבני. בטח שאני נהיה עצבני, אני חי את החיים שלי עם אקדח ברקה. זה הטיב של היחסים בין הקדוש ברוך הוא לבינינו? זה אלמה דפרודה. זה המושג שאני כאדם נפרד מהאלוקות. מצד שני, יש את התפיסה האחרת שעומדת מול התפיסה הזאת. מי שיודע איך קוראים לה? תודה רבה. מי שיודע מה עומד מול התפיסה המונותאיסטית? לא אמונה, איך? כן, תיארתי, זה פוליטאיזם, זה ריבויות אלוהיות, אבל שמה פנתאיזם. פנתאיזם זה הכל אלוהות, הכל דמיונות. זה המיסטיקות המזרחיות הצטיינו בזה. המיסטיקה, הן אומרות, אין באמת, הכל דמיונות. כן? דמיונות, עזוב. זה לא אני נתתי לך, הוא נתן לך. עכשיו, מה מסוכן בגישה הזאת? אני מחוק. אני מחוק לגמרי. יש גישה שבאה ואומרת, אלוקים הוא שם, אנחנו פה, ואנחנו עובדים מולו. יש גישה שאומרת, יש לזה, כן, בדיוק, הגדרת את זה נפלא, אנחנו לא. ויש לזה, כן.
עוד עשר דבר.
כן, עוד זהו. צלצלו במערכת. ויש גישה אחרת, כדברי הפייטן, אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו. אז אם אין עוד מלבדו, אני לא לוקח אחריות. כל מה שקורה. אבל לא, לא, זה דווקא תכף תראו שזה מיוחד בתורת ישראל, ששתי הגישות האלה מתאחדות, אחת בתוך השנייה, אחת בתוך השנייה. אף אחת מהם לבד לא נכונה, אף אחת מהם לבד לא נכונה. זה דבר שצריך להבין אותו לעומקו, כי אנחנו מנסים להבין את זה. אם אני נכנס לעולם של הגדרות, אז אני הולך כאן לאיבוד. למה אני הולך כאן לאיבוד? כי אני מגדיר לעצמי אלוקות, וראינו שכל הגדרה באלוקות היא מסוכנת. אני פתאום מבין את הקדוש ברוך הוא, אני נהייתי הסמך שלו, הסגן לענייני גן עדן וגיהנום ומה שביניהם. כן, יש כאלה גם יש גם גיהנום, ויש כאלה גם בחומרה, יש זכה לגיהנום, יש כאלה אומרים גיהנם, כאילו, כמה
מדור שביעי חדר א',
איזה מדור שביעי? הגענו להשלמות, זה כבר במרתפים של המדור השביעי. כן, זה מצד אחד. לעומת זאת, אלה של אין עוד מלבדו זה אין עוד מלבדו, הכל כאן אלוקי אהבה כזה, הכל בסדר, הכל 100%. מה הסכנה בתפיסה הזאת שאיננו מלבדו, שהיא לא מדויקת? זה שחס ושלום, מה עם כל הקלקולים שיש בעולם? מה עם הרשע? גם על זה אתה מתייחס, אין עוד מלבדו. אתם מבינים כמה צריך לדייק את המחשבה? בתור תלמידי חכמים צעירים שמתגדלים, זה חתיכת עבודה. זה לא, אם אני לא יודע למי אני פונה נכון לקדוש, אם אני לא יודע, גם תפילה כמו בן אדם אני לא אצליח להתפלל. בטח שאני לא רוצה לבוא להתפלל. בטח, מי רוצה לקום בבוקר? אמרתי לכם, כמו ש... לכם סיפרתי את זה. מי, אתם זוכרים גם שסיפרתי לכם שפעם קיבלתי מכתב שמישהו כתב לי, יש לי שאלה, להלן הציטוט, למה אני צריך לקום חצי מסטול בבוקר ולהגיד לקדוש ברוך הוא כמה הוא נפלא?
זה איתנו.
כן, כמה הוא נפלא, כמה הוא מדהים, וזה וזה וזה. בטח שאני לא ארצה להתפלל. למה? ואז נותנים לי כדורי אקמול, מסבירים לי שזה חשוב, ומסבירים לי שאם לא, אם לא, אם לא, וואי, זה עכשיו עשה לי את החשק לרוץ להתפלל. פעם היה לי אקדח ברקה, עכשיו שמו לי בזוקה על העורף, עכשיו אני אתפלל סופר כוונה. ומצד שני, אם אני מאלה שזורמים, היום קמתי עם חיפוש, אני עדיין לא מוצא את הנפש. מכירים את הנשמות המיוסרות האלה? חשתי, כן, זה כאילו, יש משפט, מילה, ואז רבע שעה הפסקה. חשתי טובע במימי האינסוף. שמתי, פעם מישהו אמר לי, למה אפשר לשים, אני מאוד אוהב מוזיקה קלאסית, גם אני דרך אגב, למה אפשר לשים את לודוויג ואן בטהובן? סימפוניה התשיעית, זה נותן את העוצמה לתפילה. למה? תן לי לזרום. וישאלו אתכם שאלות כאלה, ומה נגיד להם? לא, כתוב שאסור. אז ישראלי יגיד, זה הדתיים, כן, זה מאוד מעניין. שתי הקצוות אומרים אותו דבר, כן? שתי הקצוות, תשאל דתי ממוצע, דתי חרדי ממוצע, תשאל חילוני ממוצע, מגיד לך אותו דבר. תאר לי את האלוקות. אלוקים זה משהו שהוא מחוץ לעולם. תאר לי אמונה. אמונה זה משהו שאתה מאמין בלי שאתה יודע על מה אתה מאמין. תאר לי את המצוות, זה משהו חוקי כזה שירד מלמעלה שאין בו היגיון. יפה. אז אלה בחור שכן ואלה בחור שלא. כמו שפעם, אתם מבינים את הנקודה, אני כאן קיצוני, אבל אם אני לא מבין מה זה גדלות אור אינסוף, אם אני לא מבין מה זה היסוד הזה, אני לא אצליח להתפלל. אז לא הגענו לאיברים דמלכה ולבושים דמלכה. אני רק אגיד את זה במשפט אחד, נא לבוא עם הדף הזה שבוע הבא, כי אם לא, גיהנם. יש את המלך ויש את לבושי המלך, הגילויים שלו. אני רציתי בהקשר הזה לדבר על הגאולה. עדיין אני לא רוצה עכשיו בחמש דקות האלה לדבר על הכותרת הזאת. אני מבקש שבוע הבא נמשיך עם זה הלאה. אני רק רוצה רגע לדבר על הגאולה. אתם זוכרים, הרבה פעמים דיברנו על זה, שיש דברים בחז"ל שהם כלים, אבל אנחנו רואים בהם כתירוצים. הבאתי הרבה פעמים את הדוגמה הזאת בשעתורה ולא נביא אותה. אין מוקדם ומאוחר בתורה, נכון? זוכרים מה אנחנו אומרים על זה?
פלסטר, שמים
את זה. איזה פלסטר? זה לחצן מצוקה. למדת בפרשה, נתקעת בפרשה, או את מאה, don't worry, be happy. יש לחצן מצוקה, נכון, הזכוכית הזאת, break in case of emergency. אצלי בבית יש אחד עם חבילת נס קפה. לשבור את זה, ששוברים את זה, אין מוקדם ומאוחר בתורה, פתרנו את הבעיה. כאן מתחיל הדיון רק. חז"ל אומרים לנו אין מוקדם ומאוחר בתורה, זה כלי, זה לא תשובה. התורה לא כפופה לסדר הכרונולוגי. עכשיו תשבור את הראש, למה פה היא שינתה את הסדר? יפה. אומרים לנו על הגאולה, שהגאולה באה בהסך הדעת, נכון? דניאל אומר, הגאולה היא סתומה, סתומים וחתומים הדברים. משה רבנו, סמוכים פעם דיברנו על משה רבנו, כמה אנחנו יודעים, כמה בתורה מתואר על משה רבנו, כמה שנים מחייו מתוארות? תעשו חשבון, בין 3 ל-4. לא יותר מזה. לא יותר מזה. כי יש דילוגים גדולים. מספרים שהוא היה ילד קטן, אחר כך שהוא כבר גדל, אז הוא יוצא להסתובב, ואז הלך ליתרו, נעלם לכמה עשרות שנים, חוזר, שנה ראשונה בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מהמלואז, שנת ה-40, כן? כל המשברים היו בשנה וחצי הראשונות לצאת ישראל ממצרים. קורח לא בטוח בדיוק מתי הוא היה, כי לצערנו הוא נמצא במשך כל הדורות. ושנת ה-40, שלוש שנים, ארבע, חמש, לא, חמש זה כבר, עשר זה לא עשר, אין לזה. למה? גם כתוב, וילך איש מבית לוי, ויקח בת לוי, ותצב אחותו מרחוק, מה, אין להם שמות, וילך אמרם, ויקח את יוכבד, ויקח את זה, ויקח את זה. למה הכל כזה מסתורי? אז אומרים שהגאולה היא אלומה כזאת, כזה איש, נכון? אז עכשיו אני, ענן עבדה, נא לקחת את הדברים הבאים בעירבון מוגבל. כיוון שכך נראה לעניות דעתי, קרים את אלה שאומרים, כך נראה לעניות דעתי, אבל מי שחולק לא מבין דבר בחיים שלו. אז אני לא אומר את הדבר הזה, חס ושלום. אבל נראים הדברים. איזה אופן, אני מחמיא לעצמי. בגלל שאתם, אתם אומרים, לא, לא, תגיד, תגיד, לא אמרתם, אז אני אומר. למה הגאולה היא אלומה? סתם נתעלל בנו. סתם.
אדמי יצא להתעסק בזה.
למה, מה הבעיה להתעסק? ציפית לישוע צריך להתעסק, אבל לעשות חשבונות מתי המשיח יבוא וזה, זה בעייתי. למה?
זה לא עסק, כי אם אתה נגיד תדע מתי הגאולה, אז אוקיי, אז אני יודע שעוד נגיד שנתיים תבוא הגאולה, אז מה זה משנה מה אני אעשה עד אז?
אני חושב שאתה יודע מה זה.
יכול להיות.
זה משאיר לאדם את העבודה שלו. זאת אומרת, אם אדם יודע, גאולה יכולה לבוא בכל רגע. אם אני אעשה יותר, אז הגאולה תתקרב יותר. זאת אומרת, זה באדם שלי, זה נותן את הגאולה באדם של אדם.
יפה מאוד. או הייתי
מעיז
לומר עוד צעד אחד קדימה. הייתי מעיז לומר, חברים יקרים, שאי הידיעה היא הגאולה בעצמה, בגלל הנגזרת המעשית ובגלל משהו יותר עמוק. ברשותכם, אמרנו שיש שני תארים ביחס לאלוקות. אחד זה הגדרות, והשני זה, אנחנו נראה אותו, ביטול. ולא סגה בלא ה, אנחנו נראה שתורת ישראל מחברת את שניהם. אני אמרתי, זה לא שלם, זה לא שלם. איפה האמת? האמת היא בחיבור שלהם, שהפה לא יכול לומר והאוזן לא יכולה לשמוע, כמו שהראשונים אומרים את זה. בואו תבינו רגע מה זה הגאולה. מה זה הגאולה בעומק? הפה לא יכול לומר והאוזן לא יכולה לשמוע. כן, יש ידיעות שהן רק בעוצמה של ביטול, לא בעוצמה של ידיעה. אני רק רגע רוצה לדייק ובזה נעמוד. מה היצר הרע הגדול ביותר של האדם? להיות אלוהים. לשון עבודה זרה. האדם מחפש להיות אלוהים, להיות בעל שליטה, בעל עוצמה. גם בצבירת ההון שהאדם רוצה לצבור, זה לא רק בגלל שהוא רוצה לעשות חיים, כן? בוא נגיד ככה, אז זו הדוגמה של מפעל הפיס שהיינו מביאים אותה, כן? שאני יהודי צנוע, אני מוכן להסתפק בשחייה של 10 מיליון שקלים. למה כשיש 50 מיליון בלוטו, איך קוראים לזה, כולם משתגעים, תורים ארוכים? מה 10 מיליון זה כאילו
כסף קטן,
כן. מה מיוחד? כי ב50 מיליון אדם מרגיש יותר אלוהים, הוא משתגע מזה. 50 מיליון, אתה יודע מה זה 50 מיליון? אתה יודע מה אפשר לעשות ב50 מיליון? ואני הקטן נשאל אותו, מה אתה לא יכול לעשות ב50 מיליון שכבר אתה לא יכול לעשות ב10 מיליון? ב10 מיליון אתה כבר יכול לעשות הרבה דברים. על כמה מיטות אתה יכול לישון? כמה מיטות, על כמה מכוניות, אוטו אמפיבי כזה, לא יודע, מה תקנה כבר? ה-50 מיליון, אני מה10 מיליונרים של העולם, טריליון, ביליון, מיליארדים, מי מדבר ככה? ילד קטן. ילד קטן גם מרגיש קצת כזה, ובצדק לפעמים, הוא מסבב את ההורים שלו על האצבע הקטנה, הוא די מרגיש, במיוחד שהוא, כל המשתחווים לו, איזה בומי, איזה בומי, אוש, אוש, אל תבכה, אל תבכה, אל תבכה. אז יש לו גם קצת הרגשה כזאת. גאולה באה ואומרת שאנחנו מבינים שאנחנו לא אלוקים, אלוהים, חס ושלום, אלא אלוקיים. כשאני עומד לקדוש ברוך הוא עם סטופר, אני מאבד את המקום של ההתבטלות אליו. אני צריך לצפות לישועה, אבל לא להגדיר לקדוש ברוך הוא מה זאת הישועה. כל הגדרה מביאה לידי כפירה. אני צריך להתרומם מצד אחד לצפות ולעשות, זה הצד המעשי, זה כמו שיש את הקדוש ברוך הוא ויש אותי ואני עובד, אני עובד למען הגאולה, ואסור לי להגיד את המשפט אני בטל כולי לאלוקות, מתי שאתה רוצה תביא את זה. אני צריך לצפות לישועה, לצפות, לפעול, להתפלל, לקרב, הכל. ומצד שני להגיע למקום המתבטל, זה הגאולה. הגאולה זה שאדם סוף סוף יבין שהוא לא אלוהים, אלא שהוא אלוקי, ריבונו של עולם, משרה בו את העניין האלוקי.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.